ראינו ש בשבילו יש התנהגות שקשה מאוד להבין אותה, גם אחרי שחזל מסתירים את התמונה ההפוכה. חזל אומרים כל המדמי אני חתום אני לא טועה, אבל זה לא אומר שבלגיד זכות את נהלי, משום שהתנך בחר להציג את התמונה ככה. חזל נותנים את העובדות הגשמיות בפועל מה קרה שם, אבל התנך היה מאוד חשוב לכתוב את זה באופן שמצייר את התמונה במשמעות הזוועתית שלה. אני מדבר על היחס לאנשים, זו תמונה כזאת שהיא פסיכוטית, היא בלתי אפשרית, היא לא יכולה להתקבל בשום צורה שלי. אז מה החז"ל אומרים? ואלי מתקן מאוד שמעת כל שעשו בעלי מכל ישראל ואת אשר השכימו את האנשים לצורות. מה החז"ל אומרים? מה היה שם? אז גמרא אומרת שעיכבו את קנאיהם. עיכבו את קנאיהם. זאת אומרת, אישה יולדת צריכה להביא שתי ציפורים. אחד לעולה ואחד לחטאת. והציפורים האלה, הקורבנות הנקראות כפרה. יש לנו ארבעה אנשים שמכוסי כפרה. אני חושב דבר שהם לא יכולים להיכנס לבית המקדש ולאכול קורבנות עד שהם יקימו קורבן שמהווה כפרה. זה זב זבה יולד ומצורה. ויולדת, תלוי אם עוברים עם ילדה נקבה, אז 80 יום, ילדה זכר זה 40 יום. יש את התארה הראשונית, שזה במקווה, והתארה השנייה זה התארה של בית המקדש. צריך להביא קורבנות. אז הגמרא אומרת שכשנשים ילדות היו מביאות את הקורבנות, הם משעים את קנאיהם אליו. מה כמה משעים? מעכבים. מה הכוונה? הכוונה היא שיש לנו גזירת כתוב, שאדם מישראל שמקריב קורבן, או מביא קורבן, אני מקריב את הקורבן, יש קורבנות עולה שצריך לסמוך, שמח ידו על ראש העולה, עולה בהמה, ובכל מקרה אדם צריך להיות נוכח. מי נראה שאדם יהיה נוכח בשעה שמקריבים את הקורבן שלו? שיהיה סמוך. עכשיו, מי שהוא מעוכב כפרה, הוא לא יכול להיות סמוך להקריב לקורבן בשעה שמקריבים אותו. לא מקריבים את משכן, את הקורבן מקריבים במזבח, בתוך חצר בית המקדש, ואסור להיכנס לשם. אסור להיכנס, זה לא רלוונטי. ואני מנסה לומר בבית אלי, הכהנים של בית אלי היו מחכים עם הקורבנות של הנשים, היולדות, לסוף התור, לסוף היום. הם היו גומרים קודם כל את הקורבנות של האנשים הרגילים, משחררים אותם, ואת הקורבנות של אנשים היו משאירים לסוף היום. למה? אני מנסה גם לגעת קצת למה. האפשרות הכי פשוטה היא שאין צורך, אנשים ממילא לא רלוונטיות. הן מחוסרות כפרה, אז הן לא יכולות להיכנס לתוך חצר המשכן. הן לא יכולות לעמוד ליד המזבח איפה ששוחטים את זה. זה שניהם קודשי קודשים, שניהם צריכים להיות בצפון. ואין טעם, אין טעם. אז הם אמרו לאנשים, נשים יקרות, תשאירו את זה פה, אתם יכולות ללכת הביתה, הכל בסדר, ואתם מכוסות ב1000%, אין סיכוי שלא נטפל לך בקורבן בצורה הכי מהודרת ומשובחת, משובחת שיכול להיות, הכל בסדר. הם גם עשו את זה, לא רק אמרו את זה. אבל איכשהו אנשים, הם לא הקשיבו להם. איך כתוב? אנשים הצובעות פתח אוהל מועד. הייתה איזו תופעה מאוד לא מאוד מביכה, אם נמצא את המילה. כשאדם היה רוצה להיכנס למשכן שלו, אז כשהוא היה מגיע למשכן, היה איזה גוש של אנשים, נכון? אנשים הצובעות פתח אוהל מועד, יש לכם את זה. כמו הקהל צובע לשערים, משהו, זו צפיפות כזאת. הייתה קבוצה של נשים, איזה גוש של נשים, שאתה רוצה להיכנס למשכן, אתה צריך לפלס את הדרך, סליחה, בבקשה, סליחה. אפשר לעבור, כי אסור להם להיכנס. והם, למרות שאסור להיכנס, נדחקו לפתח, אולי הם יצליחו להציץ ולראות מתי יקריבו את הציפור שלהם, את הציפורים שלהם. זה סתם לא נעים. זה לא מכובד כביכול, להידחק שם, לצפוף שם. וזה מיותר, מבחינה הלכתית לכאורה זה מיותר. ככה תנאי לי לפחות חושבים, מה הבעיה שלכם? אתם מחוסרות כפרה, אתם לא יכולות, חבל. בואו נשחרר את מי שיכול. בואו נשחרר את מי שיכול. והוא באמת צריך להישאר פה, והוא יכול לנסוע הביתה מוקדם, אתם תנסוע הביתה חופשית. ואנשים חיכו וחיכו 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 ולא הסכימו, וזה היה בערב, והם כבר רצו לישון שם, ואין לי מקורות לזה, וזה ברור לי שכל אומרת נהיה לי חטאה לא טועה, אז ברור לי שהם היו צדיקים, ברור לי שהם ירגילו שם שכחות ושולחנות וברזיות, ואולי גם חדרים לאירוח למי שנתקע באותו ערב. אבל תופעה רגילה, תופעה קבועה, שאת קורבנות היולדת הם מקריבים בסוף היום. תראו, בני אלי ראו, אולי זה היה חסר היגיון, להקדים את הקורבנות של היולדת, כי אז גם נשאר אנשים אחרים להתעכב. אבל ההיגיון הזה לא עבד, לא הצליח. רואים שהכהנים ניסו לשכנע את הנשים לאחר את, לשחרר ולנסוע הביתה, ואנשים לא הסכימו. מה זה אנשים לא הסכימו? לא הייתה פה איזו מפלגה, לא היה קמפיין. זה כל אישה באופן אישי מרגישה כך. כל אישה. ויש תופעה שחורזת, כנראה נשים רבות מאוד בדור הזה, שהן יולדת. אומרים לה, אבל את לא צריכה. היא נתקעת, נדחפת, מנסה להכניס את העיניים שלה לתוך, לתוך החצר, שם אסור לה בפועל. שם הצליח לראות. זה רגשי, זה ילדותי, זה לא לעניין. אבל הכהנים רואים שזה יוצר כזאת תגובה, אז יאללה, תשחררו. אני מצפים מהכהנים שיגידו, בסדר, אז אנשים רגשיות, אבל תקריבו את הקורבנות שלהם מוקדם ותשחררו. והם לא עשו את זה, הכהנים לא עשו את זה. והתשובה כביכול, הסיבה שהם לא עשו את זה, משום שקורבן יולדת או טומאת יולדת היא טומאה מיוחדת מאוד. מה הטומאה מיוחדת מאוד? לכאורה. אנחנו יודעים שבדרך כלל טומאה ומוות הולכים ביחד. אבי אבות הטומאה זה טומאה, תודה, ובמגעים איתו יש מוות ממש, יש מוות של אדם, יש מוות של בעלי חיים, מפגש עם מוות, באוהל, מגע, יש טומאות של מוות קטן יותר, זב זה סוג של מוות, מוות פוטנציאלי, בעל קרי זה, אבא אמינה שמעזר הזה יוצאים חיים, יש כל מיני מגעות, שטומאה יוצרת, מוות יוצר טומאה. מה זה טומאה? טומאה בפשטות. טומאה לא קשורה במדרגה של האדם. אתם יודעים, גם הצדיק הכי גדול בעולם, אם הוא ייגע באמת, הוא יהיה טמא באמת. מה זה טומאה? אם אנחנו לומדים קצת סייעת שרים מה זה טהרה, אז במשום שהמושג הוא לחיות בצורה מאוד מדויקת. לזהות את האני הפנימי שלי בצורה עמוקה, מלאה. לא להיות מזויף, לא להיות כנוע ללחצים, לאינטרסים, דברים שבאמת לא בוקעים תוך אני הפנימי שלי. טומאה ממילה, טומאה זה, יש חוויות שגורמות לי לטשטש את עצמי, לא בשכל, אלא בחוויית החיים. מישהי שנוגע באמת, זה רואה מת, נוגע באמת, זה חוויה ששם להסביר אותה בשכל הרבה הסברים, אבל בפועל, דבר מינן כמו שאתה, אתה רואה בן אדם חי שהיה בן אדם ובשנייה שהוא מת הוא נראה כמו חתיכת בשר, כמו חתיכת בשר שהוא מאבד את נשמת החיים של הנקומים, פתאום הגוף רופס ומאבד את מה שיש לו. חוויית החיים היא שהוא ומילה גם אני שאנחנו בשר, אנחנו כמו תרנגולת, כמו פולקה. זה לא בשכל, זה לא בשכל, זה בתחושות, בחוויות, ברגשות, בדימויים. נוצרת איזו אכזבה מאוד מאוד עמוקה, ואפילו סימנים של ייאוש, וזה לא קשור, גם אם הוא צדיק גדול. זה לא מדובר בתבונה, מדובר פה בתופעת חיים כזאת. אז מוות גורם לי לייאוש מעצמי, מהחיים, מהמפגש של הנשמה עם הגוף, של הרוח והחומר. אבל לידה זה בדיוק הפוך. לידה היא מצב שהוא הפוך למוות. לידה זה היה חומר ופתאום זה בן אדם. היה כלום ופתאום זה חי. פתאום זה חי. המוות זה הסוף, זה התפוררות. זה הכיליון. והלידה היא הנס הכי גדול שיכול להיות. אין יותר גדול. אדם לא יכול לעשות שום דבר יותר גדול מללדת. זה חידוש העולם, זה להופיע נשמות חדשו בתוך העולם. אז ממילא אני שואל את השאלה, למה שיהיה טומאה בקורבן? לא אמורה להיות טומאה, אמורה להיות טהרה. מה יותר טהור מללדת? מה יותר גדול? מה יותר קדוש? מה יותר שותפות אלוקית עליונה מאשר ללדת? לכאורה לא צריכה להיות בזה טומאה, אבל יש בזה טומאה. מה הפשע של הטומאה? הפשע הפשוט, יש כל מיני מדרשים וכיוונים כאלה, ואני אגיד את זה במילים שלי בעזרת השם, שאתם לא מדברים את זה, שאתם יודעים, חז"ל, כשחז"ל משתמשים במילה קבר, אצלנו קבר זה המקום באדמה שבו מכניסים את האדם אחרי 120, בדרך לעולם הבא. כשהוא מסיים את תפקידו פה, מכניסים אותו לקבר. כשחז"ל משתמשים במילה קבר, יש להם עוד... עוד ביטוי לזה. מי שלומד משנות מסכת מידה רואה פעמים שקבר זה רחם. לרחם חז"ל קוראים קבר. ושוב, זה בדיוק הפוך. קבר זה מקום שבו אתה קובר את הכל. ורחם זה מקום שהכל נולד שם, הכל מתחיל שם, הכל פורץ. זה מעיין החיים. אז איך אפשר לקרוא לזה קבר? אז התשובה היא שתומתו של המוות היא שקרו. התשובה היא שבחוויית החיים שלנו, כשאנחנו מתים אנחנו נגמרים, כשאנחנו נולדים אנחנו מתחילים. אבל המבט האלוקי, המבט האמיתי, המסגן, זה קורה בדיוק הפוך. כשאנחנו מתים, אנחנו איזה סוג של קמים לתחייה. זאת אומרת, כשאנחנו נולדים, מה היה לפני שנולדתי? זכור רגע, אני אתן לכם חצי דקה להיזכר, איך היה לפני שנולדת, זוכר? לא, לא כשהיית ברחם. לפני. צריך עוד חצי דקה. איפה הייתם? זוכרים איפה הייתם? לא ישאל פה בפני שיק, איזה שאלה. נמצא את הזמן. לפני שנולדנו, היינו תחת כיסא הכבוד. נשמה שנתת בי תאורה. לפני שנולדנו, היינו נשמה תאורה. היינו חלק אלוק ממעל. מה, אני אגיד את המילים, זה לא עזור. היינו לעילה ולעילה, מה היינו לפני שנולדנו. קצת קשה להיזכר בזה, אבל אי אפשר לא להיות מחובר על זה שיצור. לפני שנולדנו, היינו אינסוף, היינו. והקדוש ברוך הוא בא אינסוף. וכשנולדנו, אז פתאום הנשמה האינסופית, האלוקית הזאת, נהפכה לגוף. מוגבל, הגודל שלו, הנפח שלו, המסה שלו, האינטליגנציה שלו. הכל אצלו נהיה מוגבל, קטן, מגולבל. בהתחלה הוא בכלל לא יודע כלום, אבל כשהוא גודל, הוא רואה לי שזה נהיה רק יותר גרוע. חוויית החיים שם כשנולדנו הכל התחיל, אבל בהרבה ממדים כשנולדנו כמעט הכל נגמר. במקום להיות אין סוף, נהיינו בני אדם כולה, עם כל הכבוד. נהיינו בני אדם. נעלבים, רעבים, דואגים, מפחדים, קר להם. ולא נוסיף בתוך הרשימה הארוכה והלא נחמדה הזאת עוד דברים. וכשאתה מת, אז בחוויית החיים שלנו, כשאני מת, אני נגמר. הפחד מהמוות הוא פחד מהכיליון, מהאפסות, מחוסר חוט. במובן האמיתי, כשאתה מת, ואיתו בזמנו עד 120 בעזרת השם, אז סוף סוף אתה משתחרר מבית הכלא הזה. כשאתה מת, אתה חוזר למרחבי האינסוף, אתה חוזר למרחבי הנצח. אומרים, זה עולם הבא, אני יודע איך זה. אפשר לקרוא זה בכל מיני שמות. כשאתה, אני מבין, ברגע שאתה מרגיש שאין לי ידיים, אין לי בשר, אין לי. באמת המוות, עם הגוף אתה מסיים את הפרק הזה עם הגוף, אבל אתה סוף סוף חי את העדן העליון, חי את עולם הנשמות, פה בעולם הזה אין לי את עכשיו את כיס הזה. הקבר, לפי חז"ל, זה המפגשים של העולם הזה לעולם הבא, הם קוראים לזה קבר. הרחם זה שער הכניסה, והקבר זה שער היציאה. אבל כשאדם נולד, אז לא היה כלום, ופתאום איזה יופי, וואו. נהיה פה מישהו, במבט הקטן שלו. במבט האמיתי זה אחרת גם. לידה, אתם יודעים, הנוצרים משתמשים הרבה בביטוי החטא הקדמון. יצא לכם בטח לשמוע אותו. אנחנו מדברים על חטא אדם וחווה בגן עדן. כשהם מדברים על חטא הקדמון, מדברים על משהו אחר. החטא הקדמון לפי הנוצרים, תפיסות נוצריות, זה בריאת העולם. עצם זה שנברא העולם, זה החטא הקדמון. עצם זה שאין סוף ברא סוף, שהנשמה בראה גוף, זה החטא הקדמון. החטא הקדמון הכוונה שעצם לידתנו זה בחטא. לא בגלל היצרים והתאוות שמלווים לידה, אלא בגלל שהכל פתאום נהיה כזה קטן. הכל היה אלוקי, הכל היה נסגר, ופתאום הכל נהיה קטן. אז החטא הקדמון של המציאות לפי הנצרות זה בריאת העולם. החטא הקדמון שלך זה שנולדת. ברגע שנולדת, אכלת אותו. הפסקת להיות, היית יותר ממלאך לפני שנולדת. ברגע שנולדת, הכל התחיל להסתבך. כל מיני שטויות מאמנות אותך ומשנות אותך. הכל כל כך נופס פתאום, הכל כמו בן אדם, זה טעים לי, זה לא טעים לי. כל מיני אבנים כאלה. ואנחנו נמצאים בתוך עולם שהוא קטן, קטן, נשים. קטן, קטן. אישה יולדת, אתם יודעים שאתם, לא יודע אם אני מאכזב משום מכם, אבל אתם, גם אני, לא נלד לעולם. לא זכינו להיות נשים, ולכן האפשרות הזאת אולי נוליד בעזרת השם. זה בטח. אבל הלדת זה חוויית חיים שגברים לא זוכים ולא נזכו בהם. הם לא צריכים לעשות את זה, הם לא מסוגלים. יש להם תפקידים אחרים, מה אתם יודעים? מה זה ללדת? זה מאוד כואב, כנראה זה מאוד כואב, נכון? זה דרך פתח צער, מגיח תינוק, שהוא הרבה הרבה יותר גדול, זה כואב. אבל הכאב הפיזי הזה הוא רק שיקוף, חלקי מאוד כנראה, לכאב ברמה הרבה יותר גדולה. כשאישה יולדת, אז דרך הגוף שלה עוברת נשמה אלוקית לעולם. אישה יולדת, זה לא קשור כל כך למדרגה הרוחנית שלה, זה קשור לתודעה שלה. אישה יולדת, אישה זה לא מכונה, אישה זה לא מכשיר פיזיולוגי שדרכו יוצאים תינוקות כאלה. יש ברגעי הלידה, זה רגעים של, שוב, יש לאסוף, ליצור, להמציא, לחדש. יש מילה שהיא בכל כך הרבה רמות, יותר עמוקה מכל, זה ללדת. השותפות הכי עמוקה של בשר ודם אלוקים זה ללדת. וכשאישה קוראת ללדת, אז היא לא פה. היא לא תמיד יודעת זה, כשאני שואגת כי זה מאוד כואב לה. אבל קורה פה משהו שהוא הרבה יותר גדול, מאוד כואב לה. נשמה אינסופית. נשמה של כל אחד מאיתנו היא גדולה, לא בגודל פיזי, היא הרבה יותר מאוד מכל היקום. ופתאום היא נהפכת לאישה נמצאת עם אלוקים, אישה קוראת הלדת. היא הרבה הרבה מעל העולם הזה. כמעט כמו נבואה כזאת, אם התודעה שלה הייתה פתוחה לזה. עכשיו הקדוש בוחר בה בשביל לעבור דרכה ומה קורה כשאלוקים עובר דרכה? זוכרים שהוא נולד איתם? דיברנו על זה בבוקר מה דור שאתה נולד, איזה קבלת פנים יש. אבל בעיקר מבחינה רוחנית, אתה נולד ופתאום מה מחזיק תינוק אתה בידיים. ויש תומעת לידה. תומעת לידה זה חוויה קשה מאוד של אכזבה, שהאין סוף הזה פתאום נגמר בשלוש קילו. שהקודש הזה, שהאישה האדירה הזאת, מפיסי הגבות, שאישה הילד עובדת בנשמתה, בסוף זה נגמר, ויש התינוק, הוא מאוד משמח, מאוד משמח. מאוד מרגש, זה מאוד אוהב טוב, אבל יש גם החמצה, דירה, יש פה איזה... מה, ככה זה נגמר? זה איתו אהב אתכם, מה תדאגו, אבל יש בזה גם... אומרים שהשומרים הכי קשוחים בבתי חולים, מחלקות יולדות. אתם באים לבקר מחלקה אחרת, אם אתם נחמדים, אז השומר יסתדר איתכם. מחלקת יולדות, השומר הכי פשוטה. למה? כי הילדות הכי הכי צריכות שישמעו עליהן. הן לא צריכות להתאושש, גם מחלקות אחרות צריכות להתאושש. זה התאוששות מוכנית, זה תהליך מאוד חשוב. אני לא יודע מה זה טומאה, טומאה זה סתרי תורה, אבל זה מתכתב. זה עלינו תופעת הזאת של דיכאון אחר לידה. תיזהרו, גם לגברים יש דיכאון אחר לידה. אבל לא נפתח את זה אחר. כל אחר לידה לא עלינו זה תופעה נפשית. זה לא מסובכת, אבל... יש לי משהו לא מובן, לא ברור. הציפייה הייתה ציפייה לאין קץ, ובפועל יש אותי. זה מאוד מאכזב שזה מה שקרה בסוף. חלק לא קמים, מה היה וזה וזה. זה שעושה בטיטולים בוחס זה פחות חשוב. מה הוא יעשה משבר גיל ההתבגרות זה יותר מטריק, ויודעים כבר מההתחלה שכנראה יכול. כנראה זה יגיע. יש איזה משהו שהוא מאוד כבד. אז מה קורה? נותנים לזמן לעבור. מה קורה כשהזמן עובר? מתרגלים. זה מה יש. מתרגלים, משתנים להסתכל על התור באופן טבעי. שלך, אמא אוהב את הילדים שלך, כאילו אבא אוהב באופן שלי את הילדים שלך. אתם יודעים לגמרי, אבל אנחנו מאמינים, התורה באמת הולדת, קורבן יולדת, קורבן יולדת פירושו של דבר שאפשר להתמודד עם זה. מה הכוונה שאפשר להתמודד עם זה? אפשר להתאר. אנחנו לא מאמינים שהלידה היא החטא הקדמון, ממש לא. אנחנו לא מאמינים שבריאת העולם זה החטא הקדמון, ממש לא. אנחנו מאמינים, אני בצורה של נפש זויה, אנחנו מאמינים באמת שלא רק אפשר, אלא גם אין דרך אחרת לתקן עולם מלכות שלנו. אנחנו מאמינים זה שנשמה בת שמיים, בת יש שמיים, נצח עליון, מתגשמת בגוף שבן אדם מוגבל, וכל המשמעות שהמילה מוגבל, בסוף זה לא מצמצם בגלל. בסוף, כי אתה מצליח לחיות פה נכון ואמיתי, ובאמת את נתיבות חייך, אתה בדיוק יכול לחיות פה. זה שמשתחררים מתאומת יולדת. שוב, בנצרות, אתם יודעים, בנצרות אישה רצינית לא יולדת. היא הולכת להיות נזירה, לפחות מנסה. לא רוצה להביא עוד. להביא חיים לעולם, זה בעצם להביא מוות לעולם. בוא נשאר נשמות, ככה לא יודעת. בוא נמות. והתורה שלנו לא חיה בלדרה, התורה שלנו מאמינה בעולם, התורה שלנו לא חושבת שהעולם ברח לאלוקים. איך כתוב אצלנו בתורה, אתם זוכרים? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הוא ברא, הוא רצה לברוא לכתחילה. יש איזה קושיות למה הוא רצה, אבל הוא רצה. הוא עדיין רוצה. הוא לא רק רצה לברוא, הוא מחדש וטובו בכל יום תמיד. מעשה בראשית. תומת יולדת זה משהו שהנצרות, כמשל, אומרים פה הרבה, 2,000 שנה לפני זה המצוות התחילה, 1,500 שנה לפני זה המצוות התחילה. היא לא יכולה לקנות את זה. היא נגד זה בכל מהותה. אנחנו חוזרים לעבד יפה הבדלות, נהלים צדיקים, הם לא נוצרים ולא חס חלילה משהו פה בזה. אבל רואים בבירור שקשה להם מאוד עם קורבן יולדת. רואים בבירור. קורבן יולדת זה קורבן שהאמון של הכהן בקורבן יולדת הוא מאוד מאותגר. מאוד פשוט. קורבן יולדת פירושו של דבר שאין נתק בין העולם הזה לעולם אותך. קורבן יולדת, טהרה הזאת, זה לא סליחה וזה לא התפייסות והשלמה עם מה שיש. אפשר לתקן, כן, נכון, לידה, או לידה, לידה פיזיולוגית. כל מה שאתה רוצה לצמוח למדרגה חדשה, כל מה שאתה רוצה לעשות שינוי, וזה כואב. ושלוש עבירות נשים מתות בשעת לידתן, אז גם אתה מוליד בעצמך דברים, אז אתה כואב, אתה מתייסר, אתה מסתבך, נכון? למדתם השנה את פרק שני זה שבא. אבל זה תהליך, תהליך, זה תהליך שבסופו של דבר אתה מתקנן. בסופו של דבר, כן, בסופו של דבר, העולם הזה לא מקטין. כמה שזה קשור להבין, וגם להאמין לפעמים, אנחנו מלאים אמונה שאנחנו בראת העולם הזה בטוב, לא מתוך כישלון ולא מתוך זה. ולהכיר את הכוונות של היולדת זה בעצם להגיד שהעולם הסופי הזה מכיל בתוכו את האינסוף בלי לצמצם אותו. זה לא אמירה פילוסופית, זה לא אמירה תיאולוגית. זה אומר חיים, זה אומר חיים. ומשהו שם אצל הכהנים בתקופת בנם של אמי חסרו מאוד מאוד לכל זה. משהו שם מאוד מאמין בתורה, מאוד מאמין בקודש, מאוד מאמין במצוות, מאוד מאמין בסגולה, בכוונות. ולא מאמין בחיים הפשוטים. מה שלא ירשה לחנה להתפלל. מה שאמר לחנה תהי חזקה, אנחנו מוחקים את עצמנו. רק מה שכתוב בתורה, רק מה שכתוב בתורה. רק מה שהעיניים שלהם הצליחו לחשוף ממה שכתוב בתורה. אז יש איזה משהו שיוצר אי נעימות, אנשים שהן תקועות, והכהנים לא רוצים את הכל לשחרר. יש הרבה דברים בחיים שעם קצת יצא של מישהו, היית משנה והכל היה נפתר, נכון? אתה לא עושה את זה. אתה אפילו יודע את היצות האלה לבד. אתה לא עושה את זה כי מאחורי זה מסתתר משהו שהוא מאוד קיומי לך, מאוד קריטי לך. אתה לא רוצה למצוא את הפתרון. ואם הפתרון הוא כל כך חמור, יותר מכל הנזקים שאתה חווה כי אתה מתעלם מהפתרון הזה, נכון? אז הכהנים מאוד לא רוצים שהאנשים תצבן הפתח הונוי, אבל הם לא מרגישים שלמים. הם עשו את זה, הם אנשי הלכה. משהו בתוכם חידתי כזה. בעיקר כשזה מתווסף לאיזה שערה רגשית חסרת משמעות הלכתית. אם כל האמת נמצאת רק בהלכה, אז הבנות רוצות לראות בעיניים שלהם. זה סתם ילדותי יכול לראות, נכון? מסתם רואי, את רוצה לראות בעיניים. או שאת אומרת לי, את פשוט לא ראית, גם אני רוצה לראות, איך היא הביתה? לא, הן רוצות להידחק. הן רוצות להידחק בלבד. הביטוי הנשים הצבאות, קטע חומד מאוד מופיע לנו, כמו שאתם יודעים, כמו זה, בפרשת ויקהל, אני חושב, כשמתארים את סדר עשיית המשכן, אז מתארים את הכיור. מי נמצא למהר את הכיור? איפה? למד חטא? חטא? למד חטא? חטא. כן, תודה רבה. ויעס את הכיור נכון שתקנו נכון במראות הצובעות אשר צובעים פתח אוהל. יש פה עתה כתבק הזה, נכון? זה היה כתוב קודם בשמות, ואחרי בשמות ילד שלו. הפסוק, הוא חותך במקום לא פר, במקום לא נכון מבחינת תחבירי, נכון? הפסוק אצלנו כתוב, את כל אשר עשו בניו כל ישראל, ואת אשר ישכבו את הנשים, הצובעות פתח אוימן. גם פה כתוב הצובעות פתח אוימן. אבל המילה הראשונה היא לא מדויקת. פה כתוב מראות הצובעות, אשר צובעו פתח אוימן, פה כתוב הנשים הצובעות, אשר צובעו פתח אוימן. אבל ברור שהנביא לוקח את הפסוק הזה מפה. אז מה כתוב פה? יש פה מישהו עם שמות עם רשי? כתוב על השולחנות, אם אין לכם חמישה חומשי תורה. מי שבעל פה גם טוב. אין לכם. אדון לא באת איך להביא, עד שאיך להביא שאני אחרי זה. אז מה רשי מספר? בשם חזן. מה שמספר שכשהיה את התרומה למשכן, אז אנשים הביאו את המראות שלהם, המראות שלהם מסויות מנחושת. המראות הצוות, המראות, היום יש טכניקות, המראות, איך נעוכים כל מיני חומרים מתחתיים על הצד השני של, על אחד הדברים של זכוכית, ואז קרני האור לא עוברים את זה והם מתחזים לחזרה. אז לא היה להם את הטכניקות האלה. לכן מראות היו מנחושת, נחושת קלה. הולכים נחושת ומלטשים אותה ומלטשים אותה ומלטשים אותה ומלטשים אותה כמו שילופים כאלה, עד שבסוף היא הייתה מחזירה את התמונה אליך, האור לא עובד. אז מראות, מראות היו בשביל להתייפות. וכשאמרו שצריך להביא לקרובה לקרובת המשכן, זה היה אחרי שזהב אחרי זה נחושת, כל זה עוד מה, אז אנשים לקחו את המראות האישיות שלהם, שעשויות עם נחושת, והם תרמו את זה למשכן. והגמרא אומרת שמשה רבנו לא רוצה להשתמש בזה. מדוע? משום שעלה לא נעשו לעצר. זה שאישה לוקחת מראה בשביל להתייפייף, זה בסדר גמור, תעשה משהו, אבל זה לא מתאים למשכן. משכן עשוי לדברים יותר רעים. כמו שמי שתתרום את האודם שלה, נדע, את הלק של הצפונה. זה לא קשור למשכן. אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, הללו חביבין עלי יותר מכל. מראות הללו, לא שתקבל אותם, הללו חביבים עליי יותר מכל. למה הם חביבים עליי מכל? משום שברו גזר כל הבן היעילות, היעור התשליחו, אז עמד אמרה, הוא פרש מפה, מה תמיכה אומרת? מה אומרת? המשנה פסוק אומר, אז אומרת, מעתך אתה תפוך עוררתיך, שמה חיבלתך עמך, שמה חיבלה ילדתך. מה הקשר של הפסוק הזה? אז חזם את הארץ המציאות שהדיכאון, מודעת פרך, לא היו מחנות השמדה במצרים, אבל היו גדרות. גדרות עם עבודת פערך, שמשך עוד שנה ועוד שנה ועוד עשרות שנה ועוד עשרות שנים, אז כל שמחת החיים היא הולכת ומתפוגגת. אין עתיד ואין תקווה ואין חלומות, זה מחנות עבדים. מחנות עבדים המציאות היא מאוד אפורה וקודרת והסתברותית. ואין חשת לכלום, אין חשת לכלום. אחד הדברים שמאפיין ציביליזציות גובעות, אנחנו רואים כל החוקרים, זה שיש פחות פחות ילדים. כשהעולם גרוע, כשהחיים לא שמחים, אז למה להמלל עוד אחד? שמה להביא תינוק לעולם כל כך קודר, לעולם כל כך אומלל? כשאדם, הוא עובד עבודת פרך, אבא שלו עובד עבודה, תפוסה עובד עבודה. מה? הוא לא יכול לחלום לו להיות רופא, אפילו יותר מפתח. ובקיץ הוא לא ייסע לטיול, ועשה מחנה על הכנרת או לירדן, עוד איך שמחות. והחיים מרים, 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 אין כוח לכלום. אין חשק לכלום. ובכל אופן, במצרים יש בני ישראל פרעו, שתו, והביאו אותם מאוד מאוד. איך היו כל כך הילדות? אז חזר מאשימים את הבנות, אנשים. הם אומרים שאנשים היו באות, זה החמיר הרבה יותר אחרי שנפת הגזירה, שהם כל הבן היו תשמחו, אבל גם קודם. חזר לי שהייתה תופעה כזאת, שאנשים היו לוקחות את המראות, היו הולכות להביא אוכל לבעלים שהם בעבוד פעם. ואתה מדבר על אדם מרוסק, שבור, מיואש, בלי קשת לכלום, בלי כוח לכלום, בלי תקווה לכלום. והבנות היו, כל אישה הייתה מתחילה עם בעלה. ואומרות, כן, המתחילה להתגאות בו, במשחקים כאלה. הייתה נורא, נשים במצרים, ככה חזן אומרים, מכל מקומות, מאוד מאוד רוצים להיות בהיריון. זה מאוד קשה להיות בהיריון, אפילו לא הייתי, בכל אופן, כן? גם כשאתה ברווחה, וגם כשאתה בשפע, וגם כשאתה... במצרים זה היה להיות נורך יותר קשה. למי יותר קשה להיות בהיריון, לאיש או לאישה, אתם יודעים את זה, נכון? יש מה אכפת לו. אכפת לו שצריך לעזור למשתור, אבל לא עצמו. הוא לא עובר, אין לו הרבה הרבה עצמוני חירוני. לנשים, ההיריון שלנו הרבה יותר קשה, גם אחר כך. איש לא מעניק את הילד. הוא היה שמח לקום בלילה, רק כן, מה יכול לעשות איתו? הוא עושים יותר לאשתו, ובאופן טבעי, עול טיפול הילדים הוא נופל הרבה יותר לנשים של ילדים. למרות זאת, חז"ל מתארים במצרים איזו תופעה כזאת שנשים נלחמו על ילדים. נשים נלחמו להיות עוד פעם בהיריון, ועוד פעם בהיריון, ועוד פעם. גם לא היה שווה כזה שפה, אז היה זה קרב כזה, הייתה איזו מלחמה כזאת של שם. עכשיו, המלחמה זו תופעה כללית כזאת. המראות, הצבעות, אשר צבעו, ביטחון, צבעו זה מלשון צבעות. הרבה הרבה אנשים. זאת אומרת, אישה, כל אישה רצתה שיהיו לילדים, ויהיו לה עוד ילדים, עוד ילדים, לא יודע כמה. תמיד גם שניים זה הרבה בתנאים כאלה. אבל אנשים בין שעובדים אותם, והדברים לא כל כך רצו, לא כל כך הבינו, הם נגרמו אחריהם. וכזו הוא אומר למשה, על המאות הללו חביבים עליי מן הכל. לא גם מהם מותר לקחת, זה הכי הכי קבל. שבזכות המאות האלו העמידו צבעי צבעות, והוא עושה מהם את הכיור, שהכיור הוא זה שמתין שלום. בין איש לאשתו, נכון? שמי שנכתב בקדושה עם אחי על המים, כדי להטיל שלום בין איש לאישה. אז מי ארגן את הנשים במצרים? התשובה היא אף אחד. אף אחד לא ארגן את הנשים במצרים. זה כל אישה החליטה לבד. לא אמרו להם, נשים, קחו את המרות ולכו את התפוח. זה קרה אינטואיטיבית, אינטואיטיבית. מה אומרת שבזכות נשים צדקניות נגלו ישראל? לא תמיד, ישראל נגמרים גם בזכות גברים צדקניים. הרבה פעמים שהגברים הם אלה שגוררים את ישראל, אבל יש מצבים שנשים צדקניות הם אלה שגוררות את ישראל, בעיקר במצבי מעבר. מצבים שקומה חדשה צריכה לקרות. מצבים של... לפעמים אתה ממשיך בדרך, אתה ממשיך בדרך, אתה יודע איך אני ממשיך בדרך, אתה יודע לאן הדרך מובילה, זה לא שלך הרבה כוחות, לפעמים זה נגמר בצומתי, צריך לקבל החלטה או לשנות זה. זווית או אזימות, לא יש מקום אחר. בדורות כאלה, עיני העדה לפעמים לא חושפים את הצעד הבא. בדורות כאלה, הגברים, הם נסמכים על המסורת, על מה שהדורות הקודמים אמרו לנו. אם בחור יהודי לפני 100 שנה בא לרבי ואמר לו שהוא רוצה לעלות לארץ ישראל. אז היו כאלה שאולי אמרו לו שיעזוב את זה, נכון? יעזור עכשיו לבנות את הקהילה פה, בבית המדרש פה. ואם הוא יצא מהרבי ואמר לחבר'ה שאני בכל אופן עושה את זה, אז מה הם אמרו לו? שהוא חצוף. שהוא חצוף. הוא שמע מה הרבי אמר. למה הרבי אמר לו להישאר שם? לא מבין דווקא בגלל שהוא למד זה בעניין. כי גם אבא שלו היה שם, וגם אבא שלו היה שם. אבא של הרבי היה צדיק לאלה ולאלה, וסבא של הרבי היה עוד יותר צדיק, וסבא עוד יותר צדיק. רואים את המסורת, רואים את המורשת. אני יודע שאני מציג פה דוגמה מאוד פשטנית, בכל אופן אני מציג אותה. יש מצבים ששינו, יש מצבים של 2000 שנה שרוצים עוד בגלות. ביום אחד אלוקים קורא לנו לשנות. ולא תמיד ההובלה הגברית, זה צריכה להיות קשובה לזה. לפעמים צריך להתרחש שינוי, אבל הגברית היא נאמנת לתובנות השכליות שלה, מסבירה למה היא צודקת. למה היא לא צריכה שינוי? אז במצבים כאלה, ישראל נגלים בסוף נשים זכויות. נשים ישראליות בריאות, נשים זכניות, חשות באופן אישי, בעולם פנימי שלהם, שמשהו פה, משהו פה צריך להיות אחרת. זה מה שהיה במצרים. עמד אמרה, מפרש מאשתו. למה אמרה מפרש מאשתו? כי מה, נוליד בנים בשביל היאור? מה? יש מצרים שלפי השכל, אין מה לעשות. אבל אנשים, בלי להסביר, אין להם פחות שכל לנשים. אבל הבנות הרגישו בנף שלהם, הרגישו. לגברים מאוד קשה להרגיש כלוקים. יותר קל לחשוב עליהם. אבל נשים, הרגע שהנשים הוא הרבה יותר משוקף, הרבה יותר תואם את הרצון האלה. באישה, במצרים, כל אישה לבד, לא היה קמפיין, לא הייתה תנועה, לא היה ניתוג. כל אחד לבד הרגישה שהיא צריכה להתעודות. היא צריכה להתעודות. אז זה קורה במצרים, זה קורה בהרבה דורות שבהם צריך לבצע איזה שינוי. והעולם הגברי הוא לא פתוח לשינוי הזה. העולם השכלי הגברי מנסה לשחזר את הדורות האחרונים, הקודמים. ויש בנשים, זה לא מרד, הם לא עושות נגד אף אחד. אז זו תופעה שמגבילה בשתי דורות, במצרים וכאן, אצלנו בפרק. יש תופעה שנשים לא מקבלות את זה. לא מקבלות, הן לא מתווכחות, אין להן טיעונים מטאפיזיים, לא יודעת לדבר עם אישי פילוסופיות. הן לא תמיד לומדות מאמרים בתורת המסתר. אבל האמירה הזאת שאלוקים נמצא רק בתורה, ודבר כזה לגבי שאלוקים בתורה, זה נלחת אל התורה, אנשים לא מקבלות את זה. יש בנשים, נשים צדקניות, כן? נשים שהרבק שלהם והלעת שלהם זה לראות את הקורבן, לא לחיות את האגו הנמוך ואת השפים היצרים האגויסטיים. הנשים האלה הרגישו שהרגע שלהם, שהן רוצות להיות קרובות לקורבן, והן רוצות לראות, למרות שהן כאלה רואים את זה חסר המשמעות. יש משהו, תופעה כזאת שכנראה הייתה קבועה, שנים, מי שהגיע למשכן, נשים צורות בתחנות. לבני אלי זה יזדלו בזה. אפשר לראות זה אפשר את הפסוק אצלנו בזה, זה לא איזה פלפול כזה מאוד גדול, בהחלט אפשר לראות את הפסוק, בואו נקרא. אשר ואת אשר ישכבו את הנשים הצבאות ואת החולמות. ישכבו, אפשר להבין את מעשה של פגיעה, את אשר ישמור ולכן. אפשר להבין כפשוטו, הם גורמים לנשים, ישכב שם. מעכבים את הצבא, מעכבים ומעכבים, עד שמגיע לילה, בלילה אפשר ללכת לו. אז הם גורמים, בחוסמת שלהם, באיזושהי משום תקובן כנסות, הם גורמים לאנשים משכב. למה הם עושים את זה? כי יש להם איזה קושי פנימי עם הקורבן הזה, ומה שקשה לך, אתה תמיד אוכל לסוף. יש לך 4 טלפונים, 3 נעימים ואחד לא סימפטי, אז ברור מה אתה חושב לסוף. זה קשה לך מאוד איתו. אז הם דוחים לסוף, ומה הם אנשים? בקשניות. הם בעצם בזים, הם לא בזים בפועל, מאוד מכבדים אותם, מאוד מפנקים אותם. בעצם הם לא רוחשים כבוד לרגש של אנשים הליבי הזה. ולא לרכוש כבוד האישה, הנביא בכוונה כותב את זה בצורה מזרזה. מה הפשט? הפשט הוא, הם גרמו להם משכב. אבל זה נכתב באופן שמזרזה אותך, כאילו פגיעה, מה זה פגיעה? פגיעה זה לא לזהות, לא לכבד את הנשמה, את העושר, את הגודל, אצל אלוקים, את החיים, את הרגש. משתמשים, אז זה לא הגיע, זה לא היה בכיוון בכלל, הם כיבדו אותם, היו צנועים. אבל הם לא פידו, לא יודעים, יש פה איזה רגש נשים, מסתדר, רגשות. אנחנו רואים בעולם שכלי, צרוף, אלוקי, טהור. ולהלכה, ככה רואים במשניות, במסכת סוכה, שהיה את שער ניקנור, בית המקדש. שער ניקנור זה השער הייתה לו הלכה מיוחדת מאוד ככה נכנות. הפתחים של בית המקדש זה לא כמו הפתחים של ימינו. אין, לא הייתה את הטכנולוגיה לעשות פירות בפנים. פירות פנים רבים מאוד. ולכן השער זה יש בית שער. בשערים של העיר העתיקה. הבנים עבות מאוד, החומה עבה מאוד. ואלה גם השער הוא יכול להיות מין חדר כזה, אם תקרא, וכל השערים של בית המקדש, אז חלל שלהם היה מקודש. זאת אומרת, קדושת בית המקדש הגיעה עד לפתח ומילאה את הפתח. היו כמה וכמה שערים בית המקדש, והחלל הפנימי של הפתח היה קדוש בקדושה ונקודש, חוץ משער ניקנור המשנה. שער ניקנור, החלל שלו הוא לא מקודש. למה הוא לא מקודש? בשביל אנשים היהודות. אני אדבר אתכם כבר 1500 שנה אחר כך, חזור אתם במקום, שעד שני. שער ניקנור ובעד שני. ובכוונה חז"ל השאירו את החלל הזה לא מקודש, כמה? כדי שאנשים היולדות תוכלנה להיות כמו אנשים האלה באותה הקשרה. הם לא יכולות להיכנס לתוך חצר המשכן, חצר המשכן, אז אפשרו להם בכוונה, בנו, מה זה בנו? זה אלוקי, הכל בכתב בנית השם עלי עסקיל. הארכיטקטורה שבית המקדש היא חייבת להיות אלוקי, דרך נביאים. והנבואה, אלוקים דרך הנבואה, שבאמת אנשים האלה צודקות, שהרגש שלהם, התחושה של אני רוצה לראות, בא ממקום קדוש, מקום עליון. אז החטא של בני אלי, הפרוצדורה פרוצדורים שהם מקשיבים לשכל שלהם, מקשיבים לאידיאלים שלהם, מקשיבים לאמת שלהם, ולא מקשיבים לשטח. למה שקשיבים לשטח? שאלה מי זה השטח הזה? אם השטח הזה אנשים שטחיים, קטנים, עלובים, פחדנים, טרמפיסטים, שרוצים לנצל את האידיאלים ולשרת את עצמם, אז בטח שלא תקשיבים לשטח. אז אם השטח הוא אנשים צדקניות, גם דברים יכולים להיות. אם השטח זה אנשים שהלב שהם טהור, בסדר, אז אתה חולק עליהם, אז אתה לא מסכים אותם. אני חושב גם שהבנות שלהם ילדותיות. אם זו תופעה שחוזרת כנראה שנים, כל אישה רוצה להרגיש, אז אתה לא יכול לזלזל, לזלזל זה לשכב, לזלזל זה לנצל, לזלזל לא להתייחס אל הרשמות של ילדותית, זה לזלזל. אז יש איזו אווירה כזאת שחייבת להקשיב, חייבת להיות, אתם דרך כלל, חייבים להיות מלאי ענווה, ונשים צדקניות שאף פעם אתה לא יודע אם הם סתם אישיות או אלה שהם יגאלו את ישראל, כי בית המדרש לא תמיד מסוגל להוביל ולהקשיב לזה שצריכה להתקדם פה איזו פריצה. ואם ברמות של... הם אלה ששמעות המחיר, הם לא דורשות זכויות, הם דורשות זכויות כמו בעברית שלנו, דברים שיזכחו אותם, לא בקנות, כן. זה אותו סיפור, ברמה הרבה יותר חמוכה. זה אותו סיפור, הסיפור הכי גדול זה למה עם ישראל מגיע לבית מקדש שמזלזלים בעולם המקדש. רוצה קדושה, רוצה כפרה, למה שהוא יגיע למקום כזה? שלוקחים אותו לסם מקום. זה הבנה שהבחירה היא חסרת משמעות. שעולם הרגש, עולם המחשבות שלי, עולם ההתנהגות שלי, המוסר שלי, זה לא חשוב. זה עלמא דשיקרא, זה עולם החומר, זה עולם... הכל סובייקטיבי פה. יש עולם אחד מוכן, זה מה שכתוב בתורה, וזה מה שמעניין אותי, אז זה מה שכתוב בתורה. אם בתורה כתוב שכהנים אוכלים בעלים מתכפרים, אז ככה זה. אז אני אומר, טוב, הכהן, אתה צריך להיות איש קודש וצדיק וזה, נכון, וגם אני לא היה צדיק, אני כהן, למה? ככה, התורה אמרה. כשאתה לא מאמין בחיים, בסופו של דבר אתה עושה את התורה לפקודות כאלה שהן חסרות פשר, לא מעניין אותך פשר, אתה לא מחפש את הדברים. כל הסבר בעיניך הוא מקטין, הוא מזלזל. אתה מבין טוב מאוד שכשהלכו למישהו ותקעו לו את הבשר בכוח, הוא מתחנן שזה יהיה אחרי שהקטירו את החלבים, הוא אומר, עכשיו ניקח. אז זה סוג של דריסה. זה סוג של בוז, זה סוג של... איך אנשים הרגישו שם? אז הנביא, הם באמת היו צדיקים האנשים. התנהגו מאוד מאוד יפה אל אנשים. אבל בפועל, בחירה המכונית, אתם דורסים אותם. אתם לא סופרים אותם. אתם לא מעלים את דעתכם שהגאולה מתרחשת גם דרך הנשמות האלה. ברכת השם, תודה רבה.